שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 4 של רוורס פלטפורמה. שלום לאורי.
שלום.
שלומך?
וואלה. מעולה. יש לנו אורח.
יש לנו אורח מכובד מאוד היום. מר פרנק.
שלום פרנק. שלום לכולם. היום רוח מזרחית.
כן.
ויום אחרי הכתרת אובמה. יום עודי בצהריים היום, בטח הקלטת עלי לאוויר מחר או משהו כזה.
כן, כנראה.
והיום היה נושא מאוד כיפי.
כן, היום נדבר על... עלינו, לא עלינו.
לא
על
עלינו.
כולנו, על כל... על אנשי תוכנה.
לקהילה.
כן, על כל קהל היעד שלנו.
ובתור נציג הקהילה, ולא את פרנק.
אוקיי, פרנק, לא לחשוד.
אני יוצא מן הארון היום.
אז בעצם, מה הכותרת של הנושא? הכותרת היא סוגים של אנשי תוכנה?
סוגים, תכונות, דברים שמאפיינים.
אז כמו שאפשר אחרי שעשינו שיחה קצרה לפני ההקלטה, כדי שנדע בגודל מה אנחנו הולכים לדבר, אבל גם הכנו כמה שאלות הפתעה לפרנק, כדי שיהיה מופתע.
אני רצינו לדבר קצת על, לא יודע, על ההיסטוריה של כולנו ואיך מתחילים להיות איש תוכנה?
כן, זה נראה לי נקודת התחלה טובה, להתחיל בסדר כרונולוגי. אז אני אתחיל.
לא, נראה לי שפרנק התחיל ראשון.
יאללה, פרנק.
איך...
מה המפגש הראשון שלך עם תוכנה? מה הביא אותך?
זה לא סיפור אהבה. זה התחיל ממש
לא טוב.
התחיל ממש לא טוב. זה גם היה מזמן.
רגע, בסופו של דבר, הסיפור אהבה שלך הוא סביב תוכנה, לא?
זה כן, אבל זה לקח לי זמן. אוקיי. נפגשנו כמה פעמים לפני שהתאהבנו.
היו כמה פעמים.
בהתחלה פשוט, אני התחלתי את הקריירה שלי, כאילו את הלימודים שלי במתמטיקה ופיזיקה, כי זה מה שמשך אותי, הדברים התיאורטיים יותר, ואת האלגוריתמים ואת את התיאוריה, זה מה שאהבתי. ופשוט נתקלתי במדעי המחשב, אפשר להגיד, במדעי המחשב ככלי ל... לפתור בעיות או לתאר בעיות שהן יותר תיאורטיות. ופשוט זה היה לא נעים לי. פשוט לתאר במיוחד בפיזיקה או במתמטיקה, ב-applied math מה שנקרא. התוכנה זה היה כלי כמו שעכשיו שוטפים כלים או משהו ככה, זה לא היה את הלב של העניין, אבל רק את מה שבצד.
כן, זה מעניין. אני חושב ששמעתי את זה מכמה אנשים שגיעו מ... כלומר, אנשי או פיזיקה או מתמטיקה שהשתמשו במטלאב או בתוכנות,
כן.
יכול להיות שפעם לפני שהיה מטלאב השתמשו בקובול, ומה השתמשו בפורטרן?
פורטרן,
כן.
כן, בעיקר פורטרן.
טוב, אני הגעתי אחרי זה, אבל, כן. אבל זה היה אז, אותו דבר.
כן, אז לפחות אז גם הכלים לא היו טובים, וגם נכון. הם לא רצו לעשות את זה. הם עשו את זה כי הם היו חייבים.
נכון, בדיוק ככה.
אתה מסתכל על... אנשים שגדלו באקדמיה, בתיאוריה, והמוצר שלהם היה תיאוריה.
בדיוק.
וזה לא כל כך עניין לעשות את זה.
ממש לא עניין, זה היה פשוט לא נעים, לא... הקוד היה מכוער, והתוצאה גם מכוערת, הכל לא היה טוב.
ואז
עניין אותי Neural Networks. הצד התיאורטי שלו, ואז ראיתי שעושים דברים נחמדים עם זה, ובעצם החלטתי ללמוד מדעי מחשב בזכות זה, אבל רציתי ללמוד Neural Networks, לא משהו אחר, הטיפ של Intelligence Neural Networks, וכשהגעתי בעצם לקולומביה אוניברסיטי, שם עשיתי את התואר שלישי, אחרי שכל לפני זה זה היה מתמטיקה ופיזיקה, והגעתי לשם ואמרו כזה נחמד, אבל קודם כל אתה צריך ללמוד מדעי מחשב, ואז אתה עושה תחום התמחות שלך במה שאתה רוצה. בעצם פה הם עצרו אותי איזה שנתיים, ואז לימדו אותי את כל התחום לרוחב ולעומק, ולקח לי אולי 8 חודשים להבין שבעצם זה מה שאני אוהב יותר מכל דבר אחר, וזה ממש התחיל הסיפור שם, כשהתחלתי, אני זוכר אולי my first love with the computers, שאחד מהפרויקטים זה היה לכתוב, עכשיו זה קל, זה כמו סקייפ או ג'י-טוק, אבל זה היה בין מחשבים ככה ביוניקס, לפתוח סוקט, זה הכל היה ביד, כאילו לא היה כלום. ואת הכיף של לשחק עם החבר שבצד השני של, ה,
כן.
של המשחק ולשלוח הודעות ככה. זה היה ממש הכי כיף.
כן, אתה יודע, זה מעניין, גם אני זוכר את הפרויקט הזה.
עשית גם את הדבר
הכי כיף לפתוח סוקט. כן, כן, אני זוכר
שנהננו. אתה עשית את זה כמה שנים אחרי זה.
ברור, כן.
אני עשיתי את זה עם קורסוס, אני לא יודע אם אתה מכיר קורסוס.
לא.
זה היה טולקיט של שליטה למסך ביוניקס גם, לפני אקס. אקס היה רק בהתחלה, וזה היה מסובך ולא נעים, אז זה היה משהו ממש שאתה שולט בכל ביט. ומה שהכי אהבתי בעצם, זה הכיף של ללמוד מדוקומנטציה, ולעשות מה שכתוב, ולראות שזה עובד.
כן, וזה תמיד.
כן. לראות שהיא נכונה.
כן.
אבלואציות זה כיף.
אבל אחרי כמה שנים היו לי עוד פעם דאונטרן, שבעצם התחלתי להיכנס איכשהו לעולם המסחרי, וזה גם התאים לזה שעליתי ארצה, ואז הכל היה ווינדוס. ואז הייתי צריך ללמוד תכנות בווינדוס, ואז ממש סבלתי איזה שנה וחצי, שנתיים, עם הפרוק ולונג ושורט, ממש זה היה סיוט, אמרתי, וואלה, חזרתי לאסמבלי, עד שבעצם העולם הווינדוס גם התאפס, ואז חזרתי ליהנות. עכשיו אני מרגיש בעצם שהחינוך היוניקסי, הוא נותן בסיס ממש הרבה יותר יציב ממה שאני רואה אנשים יותר צעירים שלמדו ישירות על ווינדוס, שקשה להם לעבוד בלי עכבר או בלי... זה קצת הצידה, אבל זה אחד מהדברים שאני...
נספר למאזינים שלא מכירים את פרנק, פרנק עובד רק באימקס.
אני כן, אני חי באימקס, כן. אני לא מזמן הפסקתי לקרוא מייל באימקס, כשעברתי לג'ימייל בעצם, אבל עד אז הייתי הכל עושה באימקס. שוטף כלים, צחצח שיניים.
בוא נעצור פה.
ויש את האצבעות, את ה-Control Shift Escape, קשה לעשות, כן.
טוב, רן?
כן, אבל האמת היא שעכשיו נזכרתי שבעצם לא אמרנו איפה אנחנו מכירים את פרנק. ואני אגיד בקיצור, אז אני בעצם אחרי שסיימתי לעבוד אצל החברה שעשתה Windows, פעם, חיפשתי עבודה.
איך קוראים לחברה הזאת?
לא זוכר. ואז נתקלתי בפרנק, הוא עבד בחברה שנקרא אז שטרודל, או טופיקסה, ויותר מאוחר שניתן את השם לרוש שוגר. התראיינתי, והתאהבתי ברעיון, התאהבתי באנשים שנמצאים שם, והצטרפתי. ואז עבדתי במשך בעצם שנתיים, משהו כזה, פרנק, ברוש שוגר, עד שקץ הקץ על החברה, והתגזרנו. וזהו, ואחרי זה מצאתי את עצמי פה בגוגל, תחת שרביטה של יואל. וככה בעצם אני הכרתי את פרנק.
סגר את המעגל.
כן.
אנחנו הכרנו סביב ההתחלה של Outbrain.
נכון.
נכון, שהייתה קצת אחרי ש...
היה כבר צוות.
כן, שהתחלנו לבנות צוות, אבל זה היה קצת אחרי שסגרתם את רושוגל.
נכון.
ואני חושב ש... ככה גם גילינו שמי שהיה מנועל שלך לפני רואו שגר היה מנועל שלי בשופינג.קום.
כן.
לאוניה.
לאוניה, כן.
ומאז אנחנו ככה בקשרים...
בקשר, כן.
אז התחלנו לספר איך התחלנו.
כן, אז איך התחלנו?
נראה לי שכרונולוגית אני ואתה התחלנו פחות או יותר באותו זמן.
יכול להיות, השנה הייתה 1984.
הגיוני.
האמת שזה קרוב למה מתי שהתחלתי גם, כי בזבזתי הרבה שנים במתמטיקה ופיזיקה.
רק שאתה היית נראה לי בכיתה ד'
אני הייתי
איפשהו קצת יותר.
אז מי הולך קודם?
אני אתחיל. אני לא יודע אם זה נכון להגיד שבקיבוץ היה לנו יחסית פחות אמצעים להתחיל עם תוכנה, אבל אבא שלי שהתחיל מחשוב בעצם, אז אבא שלי היה סוג של אחראי מחשוב כזה בקיבוץ, הוא נותן לי את המפתח.
הסתדרת.
כן. להיכנס למסופים של הווקס, ולהתחיל לכתוב כל מיני תוכנות בייסיק בעיקר זה היה אז, 10, 20, 30 וכאלה. וגם מכל מיני ספרים וטוטוריאלס וכל מיני, הייתי כותב דברים כאלה, ואז התחילו האפל 2E, שהם היו מחשבים חינוכיים כאלה של, של אפל, ששם כבר זה וואו, הייתה גרפיקה, זה היה... אני חושב שישבתי איזה כמה שבועות לכתוב תוכנת ניהול והזמנות לבית הערכה בקיבוץ, סתם כי זה נראה לי תמונה בעיה ששווה לפתור. ככה המשכתי עם כל מיני בעיות כאלה ששווה לפתור, עבודת גמר, ואז פתאום כבר היו תואמי IBM עם דיסקים של 15 משהו. ופחות או יותר אחרי שהתגייסתי לצבא עשיתי איזו הפסקה של משהו כמו 10 שנים, וחזרתי לזה כשאתה יודע גומרים לשחק, הייתי קצת יותר מדי זמן בצבא, ואחר כך עוד שיחקתי בים כל מיני משחקים, וצריך להתמסד ולמצוא לעצמך מקצוע, ונזכרתי שיש איזשהו מקצוע שאני די אוהב אותו, וזהו, עשיתי לימודים וקדימה לעבודה.
סבבה. כן, אני חושב שאני גם זוכר את המאורפל, את המכונות הירוקות האלה של הוואקס, והיו אצלנו במפעל, למרות שאבא שלי עבד ברפת. אבל הכרתי כאלה שאבא שלהם עבד שם. אבל בעצם המפגש הראשון שלי עם מחשב, זה היה כשהיה פעם משקה שקראו לו זיפ. זה היה מין אבקה כזאת. כן, אבקת משקה כזאת שהיית מוסיף למים ומערבב ויוצא לך, יוצא לך מיץ. ומדי פעם היו עושים מנגרלות. באחת מנגרלות, אמא שלי עשתה ככה את השקיות והגרילה מחשב. ואז הגיע המחשב, זה היה סינקלר ספקטרום ZX81 או ZX48 או
whatever. שמחברים לטלוויזיה שחור לבן.
אז הגיעה הקופסה הזאת וכולם שאלו, מי יודע מה אפשר לעשות עם זה? ואני שמעתי שאיפשהו אפשר לשחק עם זה. כשלא כל כך ידעתי מה עושים, הלכתי לייעוץ אצל אנשים שמבינים, לכאורה, למחשבים, ולהם הייתה את הגרסת 16K של הדבר הזה. 16K זה... עקרון מסתם, והם הסבירו לי איך מחברים את זה לטלוויזיה, והיה צריך כזה מתאם מיוחד, והיה צריך טייפ קלטות, ממש טייפ כזה, כדי שאפשר יהיה לחבר את זה עם מיקרופון, עם חיבור PL כזה קטן למחשב, כדי לטעון את התוכנה.
להגיד לו מה לעשות.
כן, וזה היה עושה כאלה צלילים מוזרים של... שהוא טוען.
תעשה את זה עוד פעם.
אז אחר כך בעריכה אני אמציא את זה, אל תדאג.
לא, המק שלך לא הבין מה אמרת עכשיו.
אז זהו, אז הגיע המחשב הזה, באמת בסופו של דבר למדנו איך לחבר את זה, חיברנו, ופתאום אני רואה כזה את התמונה של הקשת היפה הזאת, ברגע שהוא נדלק, היה לו מין אפקט כזה, כי הגרסה הקודמת של הסינקלר,
הייתה רק בשחור לבן. הייתה לך טלוויזיה צבעונית.
הייתה לי טלוויזיה צבעונית, כן. אז הגרסה הקודמת, והיא בדיוק הגיעה חצי שנה לפני
זה. גור, קיבוץ של עשירים.
כן, לא, חסכנו אוכל מהילדים בשביל לקנות טלוויזיה.
אוקיי.
אז כן, אז הגרסה הקודמת באמת הייתה אך ורק שחור לבן. בגלל זה לגרסה הזאת קראו סינקלר ספקטרום, שזה כאילו בא כדי להראות שיש לו באמת צבע. ברגע שהוא נדלק, הוא מראה כזה תמונה של קשת יפה, ואז התאהבתי. ובמקום לטעון משחקים, טענתי בייסיק. והתחלתי ללמוד, קיבלתי איזשהו ספר כזה שמלמד מה עושים עם בייסיק. עכשיו, המחשב הזה היה מחשב מצחיק. כל מקש הייתה פקודה. כלומר, go to זה היה G. print זה היה P. היית צריך רק להקליד על המקש הבודד, והיית מקבל פקודה, ואם נגמרו המקשים, אז היה shift ו-alt וכל מיני דברים כאלה.
E-max.
זה הגרסה הראשונה של E-max, כן.
זהו, הכל יהיה
E-max
עכשיו.
כן.
אנחנו מדברים על אנשים.
כן, אז הבייסיק הזה היית בעצם כותב שורה, היית עורך שורה אחת כל פעם, וברגע שהיית עושה Enter, היא הייתה עולה למעלה, והיית עורך את השורה הבאה. אז קצת ככה אולי יותר VI, הייתי אומר, כן. אבל לא נריב על זה. אז זה היה מאוד ככה מהיים שלי, ואז שמעתי שיש דבר כזה שהוא בעצם להרבה יותר רציני, שנקרא שפת מכונה. עכשיו, הסינקר ספקטרום בעצם, הבייסיק היה צרוב אצלו בברזלים. כלומר, לא הייתה לו שפת מכונה. שפת מכונה שלו הייתה בייסיק, אבל הייתה קלטת שהיה אפשר לקנות, ממש קלטת כזאת לטייפ שמשמיע את הרעשים מה שאתה אוהב.
שעושה לו דאונגרייד.
כן.
לשפת מכונה.
בדיוק, שנותנת לך לכתוב בשפת מכונה. כלומר, היא בעצם עושה תרגום משפת מכונה לבייסיק. במקום הפוך. ואז התחלתי ללמוד שפת מכונה. אמרתי, וואי, זה הרבה יותר קל, יש פה רק 6 פקודות. הרבה יותר קל לבייסיק. ולא הבנתי למה אני נכנס. כן, ובסופו של דבר התגברתי גם על זה, ואז כבר הגיע עידן הקומודור, שהיה מאוד פופולרי בארצות הברית והגיע לישראל, ובאיזשהו שלב גם הגיעו לתאומי PC. בדומה אליך, אורי, התגייסתי, ואז ככה היה נתק של כמה שנים, ואחרי זה חזרתי, וקצת לפני הלימודים התחלתי לחזור לזה, ולימודים באמת למדתי מדעי המחשב. מעניין לציין שאותו סינקלר, אותו קלייב סינקלר, שהמציא את המחשב הזה, קיבל תואר אצולה על זה, תואר אצולה בריטי, על התרומה שלו לתעשייה הבריטית, וכל זה סביב אותו מחשב שקיבלתי בהגרלת זיפ. זאת התרומה הקטנה שלי לממלכה הבריטית.
של זיפ.
של זיפ, כן.
אז יש לכם פרופיל דומה.
אפשר להגיד, כן, כן.
תעמוד רגע.
טוב, טוב שזה לא וידאו קאסט. אז אולי עכשיו נמשיך קצת לאחרי הסיפורים ישים, ננסה קצת לדבר על איזה סוגי אנשי תוכנה יש. זה מסובך, אה?
לא, לדעתי, פרנק מסווג אותם לפי צירופים הקשים באימקס.
כן.
לא, אני חושב שזה פשוט, יש...
קודם כל...
יש אנשים שעובדים באימקס ויש שלו.
ואלה שעובדים בבי-איי הכי גרוע.
לא, יש 4 סוגים, זה מאוד פשוט.
אוקיי.
ויש, זה גם קוואדרונט ככה.
אוקיי.
אז יש את האנשי בקאנד, אנשי פרונטאנד, שמה שמבדיל בין שניהם זה, אנשי בקאנד לא מעניין אותם מה קורה, מה האפליקציה, מה השימוש, מה כלום. מעניין אותם לפתור איזה בעיה ספציפית, שלא חשוב מה היא עושה בעצם. מעניין אותה את האתגר הטכנולוגי של לפתור איזה בעיה. מעניין אותם יותר...
כמה דאטה ושזה ירוץ מהר.
כמה דאטה, פרפורמנס, כמה שורות קוד, דברים כאלה. אבל מה עושה...
על כמה שיותר מכונות אפשר להריץ
גם.
את זה.
אבל מה זה עושה, זה לא קשור.
כן.
יש את האנשים ש... אני קורא להם פרונטנד, אבל זה לא ממש פרונטנד, זה אנשים שדווקא בלי להבין בדיוק מה קורה ומי המשתמש וכמה קליקים, הם לא זזים בעצם. זה השני סוגים העיקרים, וה... בפרמטר השני יש את האלה ש איך אמרתי האלה אני קורא להם טריגאי, אנשים שמעניין אותם עץ אחד. יש את האנשים שאני קורא להם פורסט גאי, שהם דווקא מסתכלים על כל היער,
יותר אנשי הבעיה הבודדת לעומת אנשי המערכת.
כן,
זה כמו שתי הגישות בפיזיקה, גישת גישת האנרגיות וגישת החישובים הבודדים. עוד ככה למדתי במכניקה.
כן, משהו כזה. אז מה שמעניין שזה משתלב. זאת אומרת, אתה יכול להיות איש בקן וגם איש פורסט, וזה לא סותר, כאילו. וכמובן שיש אנשים יותר מסובכים שהם פחות או יותר גם בקן וגם פרונטן. אבל אין, גם טרי וגם פורס זה לא קיים.
אז כמה זמן לוקח לך מרגע שבן אדם מגיע לך לרעיון עבודה? כמה זמן לוקח לך לשים אותו בקופסה?
מהר מאוד, כאילו זה 5 דקות.
כמה זמן לקח לך איתי?
איתך זה היה כמעט מיידי.
אז בעצם שאתה...
אבל עכשיו מה שאני רוצה להגיד, שזה לא שאני פוסל קופסה אחד מ... אני חושב שצריך מכל הקופסאות האלה.
שבונים צוות.
זהו, זו בדיוק השאלה שלי. זהו, אז עכשיו אתה בא לגנות חברה.
לבחור בן אדם, זה לא, קודם כל אני צריך לדעת באיזה קופסא הוא שייך, אבל אחרי זה יש קריטריונים של איכות, מהירות, חוכמה, דברים, קריטריונים נוספים, אבל לא יעזור לך אם אתה בקופסא של ה-Backend 3, אתה נשאר ככה כל החיים שלך.
אוקיי.
ואני אוהב אותם.
זה מולד.
כן, זה משהו כזה. זה משהו שממש בלטין, ואתה לא משנה, ואני אוהב אותם גם דווקא האלה. העץ, הם לא מבלבלים לך את השכל, אתה נותן להם עץ להוריד, והם מורידים אותו, זה פשוט. לא צריך, לא שואלים, לא מתלבטים, מורידים את העץ.
כן. אני חושב שדווקא השאלה היא איזה סוגים של אנשים יכולים אחר כך לעלות, להתקדם, להתפתח, גם ניהולית, גם לפעמים מקצועית.
אתה חושב שבכלל צריכים להתפתח ניהולית?
מה,
אנשים... זה מסלול קידום? מישהו שהוא מעולה בכתיבת קוד, האם הוא צריך להתפתח בניהול?
זה שאלה, זה גם סוגים של... סוגים של אנשים.
כן.
ואני חושב שיש... יש אנשים ש... אתה יודע, בסופו של דבר אתה רואה שהפשן שלהם, התשוקה שלהם למקצוע לא באה מהאינטראקציה עם אנשים, מהיכולת להניע אנשים לעשות או להניע צוות, היא באה תן לי בעיה, אני אפתור אותה, תן לי את העץ, אני אוריד אותו.
כן.
וזה מה שמניע אותם לקום בבוקר, ואז זה באמת, אתה רואה את זה גם תוך כדי שאתה מראיין אנשים, אתה רואה, אוקיי, זה איש של תן לי בעיה, אני אפתור אותו, למרות שלפעמים הוא אומר לך, אני מסלול הקידום שלי, אני רוצה להיות ראש צוות, ולפעמים אתה מפסיד אנשים שנעולים על הכיוון הזה, והם לא מקשיבים לעצמם,
כן.
והם לא מקשיבים לעצמם ולמה שהם משדרים, בזה שהם חיים את הבעיות, הם רוצים לפתור בעיות.
אז בעצם אתם שניכם התחלתם בתור המהנדס הבודד, האיש הבודד שפתור בעיה, ושניכם עכשיו מנהלים של צוותים.
כן. נכון?
אז אתם יכולים קצת לספר על המעבר הזה, איך זה היה בשבילכם, מה היו השיקולים, אתם שמחים על זה?
תראה, אני אענה על זה. אני רואה את עצמי לא כמנהל, אבל יותר כקואוץ'. אני אוהב את הצד של הקואוצ'ינג הזה. אני אוהב לראות מישהו כישרוני, שבעצם בגלל שהוא לא יודע שאין לו את הניסיון, הוא יכול לעשות טעויות, ואני ממש נהנה בזה שאני, בשני כיוונים שאני זורק לו, אני רואה שהוא פשוט מתקדם וטורף את הבעיות, מתקדם, מתפתח. זה איפה שאני ממש נהנה. אני לא חושב שזה קשור להיות איש תוכנה או לא איש תוכנה. זה גם משהו שבא עם הגיל או עם הניסיון, ואני חושב שפשוט השילוב של ליהנות מזה וגם להיות איש תוכנה הופך אותך למנהל צוות מוצלח, ככה אני רואה את זה.
אני חושב שזאת נקודה שהיית יכול לעשות את זה גם אם לא היית ממש המנהל של האנשים. אומרים לך, פרנק, אתה פה, בחלק מהחברות קוראים לזה tech lead, כשלאנשים יש בעיות, הם באים אליך.
אז זה בעיות טכניות. אבל לפעמים זה לא רק טכניות. אתה רואה אנשים פשוט לא יכולים להסביר את עצמם, או שפשוט נתקלים בבעיה קטנה ולא רואים את התמונה הגדולה יותר. זה פשוט, זה אקרוס כל מיני אספקטים. זה לא רק בעיה טכנית שאיך לפתור אותה, שגם זה כיף. אבל אני חושב הקומפוננטה של ניהול או של הובלת צוות זה מצידי לפחות בא מהכיף של לעשות קואוצ'ינג. על אנשים צעירים יותר, צעירים לא חשוב אם זה בגיל או בראש, אבל כישרונים לפעמים גם יותר.
יצא לך לכתוב קוד בחודש האחרון, בחודשיים האחרונים?
אני תמיד שומע משהו לעצמי לכתיבת קוד. לפעמים זה קשה מאוד.
אז זהו, אז השאלה באמת אם זה חסר לך.
זה חסר לי, חד משמעית, כן.
מה? ענית כבר אורי? או שזה...
לא, אני לא יודע, אני חושב שאני אולי מנהל קצת פחות טכני, כי באמת, אם אני מסתכל על ההיסטוריה שלי, אין לי הרבה היסטוריה של כתיבת קוד, של אני הגעתי והתחלתי כמפתח סרבר בחברה שנקרא ויסופט, שעשתה וידאו סרבר ווידאו סטרימינג וכאלה. התחלתי שם ירוק לגמרי מבית ספר להנדסאים. אבל שנה וחצי אחר כך המנהל שלי עזב את החברה, שהוא דרך אגב היום מנהל הפיתוח באוטבריין. פוזה, ונראה למי שניהל את זה, שאני באופן די טבעי צריך לנהל את הצוות הזה של ה... של ה... של הסרבר. וככה, ככה גם המשכתי לשופינג, לדיל טיים שהפכה כאן, shopping.com, ששם התחלתי לנהל בערך חודשיים אחרי שגויסתי. בוא נגיד ככה, בהיסטוריה שלי לפני שהתחלתי את עולם התוכנה, מה שידעתי זה לנהל, גידלו אותי בצבא מיום שהתגייסתי, מלמדים אותך בקורס חובלים, מלמדים אותך לנהל. קצת להשיץ ספינות, אבל בתכלס מלמדים אותך לנהל, וזה רוב הניסיון שהיה לי, וזה המטען שבאתי איתו לעולם הזה. ואני חושב שאחד הדברים ש... בוא נגיד ככה, התפקיד של המנהל שאני רואה לעצמי כשאני עושה את זה, זה בעיקר לפנות את הדרך. יש לי עובדים טובים, אני דואג שהם יהיו טובים כשאני מגייס אותם, ולפעמים זה אולי דומה קצת למה שפרנק אמרת, אתה צריך לדאוג שהם יתקלו בכמה שפחות מחסומים, והם הם יוכלו לעשות את העבודה שלהם כמו שצריך. וזה הרבה דברים, זה מי לקדם להם את הרעיונות שלהם שיגיעו לידי ביצוע, ומי לדאוג שיהיה להם סרבר שהם יוכלו לעבוד איתו, וגם גם דברים אדמיניסטרטיביים, גם דברים יותר לעזור להם אם הם נתקעים באיזשהו קונספט או נתקעים באיזושהי פינה, לחלץ אותה משם, או לתת זווית אחרת שאפשר לתקוף את הבעיה.
אז אני חושב שבאחד הפודקאסטים שג'ו וצ'ף וסטאקו אפשר דיברו על מה נדרש ממנהל של תוכנה, אחד הדברים שהם אמרו, המנהל צריך להיות מספיק מקצועי כדי שהוא ידע מתי מוכרים לו בולשיט. לפחות זה. הוא צריך יותר, אבל זה דרישת הסף, דרישת המינימום. ואני גם חושב ש... זאת אומרת, וזה גם... אני חושב שזה מאוד תלוי במי הם אנשי הצוות, אבל יש הרבה אנשי צוות שגם מסתכלים מקצועית על המנהל, ומצפים ממנו לתמיכה, ללימוד, לדברים כאלה. אבל זה אני חושב משתנה מאוד, כלומר, מהאופי החברה, אתה יודע, מה הפגישות. יש חברות שבהן זה ממש מבנה היררכי כזה של המנהל יודע הכי טוב, אחר כך אלה שמתחתיו, אחר כך, וברוב חברות התוכנה של היום, זה אולי נכון לשנות ה-80, אבל אני חושב שברוב חברות התוכנה של היום, זה כבר לא כל כך ככה. כלומר, די ברור שהמנהל לא ידע את כל מה שהעובדים שלנו יודעים, כי אין לו מספיק מקום בראש.
אבל זה חלק מה זה להיות בכלל מנהל, כמו גם מה זה להיות אבא בעולם של היום, שאתה לא תמיד יודע יותר טוב מהמנהלים שלך או מהילדים שלך. ואם אתה מנסה לכפות או לאכוף את זה שאתה זה שיודע, אז לרוב אתה יודע, אתה יוצר את האנטגוניזם, אתה יוצר את הכעס, אתה לא נותן לאנשים לגדול ולהתפתח.
אז בוא נחזור קצת אחורה, נחזור שוב לאנשי התוכנה הפשוטים. ואני ראיתי שרשמת באחד הדברים שרצים לדבר עליהם איזשהו פוסט מעניין שנכתב על על תעשיית התוכנה לאור המשבר הכלכלי האחרון.
אני כתבתי את זה.
אז אני כתבתי.
בגלל זה טוב.
אז טוב, בוא נעדר.
זה בסדר, זה פוסט של
של ג'ף אלבורד שנלקח מג'ור.
כן, שבעצם הם גם דיברו על זה באחד הפודקאסטים של אנשים שאומרים, וואלה, יש עכשיו משבר, לא, כן מתאים לנו, לא מתאים לנו לעבוד במקצוע הזה, איך יודעים אם מתאים לנו או לא מתאים לנו.
ואז הוא אמר,
לא מתאים לכם, לכו.
כן, מה זה הבולשיט הזה? מה זה לא מתאים, כן מתאים? יש אנשים שיודעים שזה מתאים להם, והם יעשו את זה גם בלי שום קשר לכמה כסף הם יקבלו.
כן, זה נכון.
מה תנאי העבודה? הוא אמר עוד הרבה, אני כבר לא זוכר את מה שהוא אמר.
בזמן מיתון, כל מי שלא באמת השתוכנה, ילך פשוט.
זה קרה בהתפוצצות הבועה הקודמת.
כן, ב-2000 ומשהו, כן.
שבעצם אנשים, כל האורחי דין שעשו הסבות, ולא בגלל שזה נראה זוהר, אבל לא בגלל שהם באמת אוהבים לעבוד עם זה.
כן, אז... לא יודע, אולי זה טוב לנו, זה קצת מנקה את הרעש.
אני חושב שזה, תשמע, כל המשבר מנקה הרבה מאוד, הרבה מאוד דברים, לא יודע, בעולם של חברות בכלל, אז החלשים, או אלה בלי עתיד, או אלה בלי הרעיון, או אלה בלי הצוות החזק, או לא שורדים, וכן, זה גם קורה ל... לאנשים יש יותר מקום פה אצלכם?
אני מנוע מלהשיב. אז טוב, עברתי את הטרנינג של ה-PR. אוקיי, אז אנחנו כבר בעצם מתקרבים ל-30 דקות. יש עוד נושאים שאנחנו רוצים לחסות, כי אפשר ככה למשוך עוד כמה דקות.
יש לנו זה? רן פה הוא צריך לבקש אישור לכל דקה. לא, אני חושב שאם כבר אנחנו מסווגים אנשים, אז אני פעם חשבתי על זה שיש אנשים, אנשי תוכנה, לא יודע, אולי כמוני, שזה הלחם והחמה שלנו, זה מה שאנחנו אוכלים. אבל יש אנשים שזה מה שהם נושמים, ואם לא תיתן להם את זה, יום יומיים נתקלתי פעם באיש תוכנה שאני מאוד מאוד מעריך, שאשתו הצליחה להוציא אותו מהעבודה ולקחת אותו לסוף שבוע בלונדון, והוא חזר, והדבר הראשון שהוא אמר לי, וואו, מקלדת. הרבה זמן כבר, איך התגעגעתי למקלדת. ולמרות שהוא לא הפסיק לספר על איך הוא היה זה נקרא איימאקס, ושיחק בתרחניות של גאדג'טים וכל מיני כאלה, אבל הוא חזר, הוא אמר, וואו, תן לי איזה בעיה, משהו, תן לי בעיה לפתור. אז זה מסוג האנשים האלה שלא יכולים בלי זה. אני חושב שאולי כל חברה צריכה אחד כזה, לא בשביל שיעשה את כל העבודה, אלא בגלל שאנשים האלה, אנשים כאלה פשוט בגלל התשוקה שלהם לזה יודעים כל כך הרבה.
כן.
וזה מאוד, זה מאוד מעשיר ונחמד לצוות אם האנשים הם נחמדים.
אבל קשה לחיות איתם.
לא בהכרח, אולי לאשתו של אותו בחור קשה לחיות איתו, אבל
יותר קל לעבוד איתם בחברה.
אני מאוד נהניתי לעבוד עם הבחור גם ברמה החברית, זה כדאי. ואני חושב שלכל אחד, כל אחד שמתעסק בתוכנה, מה אתה אוהב בתוכנה?
ככה במילה אחת, אני אוהב שזה פותח אפשרויות למשתמש.
למשתמש. אתה יוצר משהו בשביל המשתמש.
אני אוהב שזה מסודר, שזה יפה, שזה מוגדר, שיש API והוא עובד.
אוקיי. אני חושב שאחד הדברים שאני מאוד אוהב, אולי זה קצת מתחבר למה שאתה אמרת, זה את היכולת ליצור משהו. זה חצי אומנות, ואני חושב שלהבדיל מאומנות שהיא גשמית, שאתה ממש מתעסק בחומר, פה אתה מתעסק במשהו שהוא מאוד, הוא באיזשהו אופן רוחני.
כן.
אתה הוגה את זה, אתה יוצר, זה כמו לכתוב ספר, או שיר, או...
כן. אז בדיוק בעבר המלצתי על פודקאסט ישראלי אחר, שנקרא עושים היסטוריה, אז היום בבוקר היה פקק ממש גדול בחיפה, ושמעתי שני פרקים של אותו פודקאסט, שלך פקק. אז אחד הפרקים זה היה קשר בין אומנות למדע. והוא הביא שתי דוגמאות של להקת קווין, להקת רוק הבריטית, ששלושה מבין ארבעת חבריה היו מדענים, ביולוג, פיזיקאי ומתמטיקאי. אמריקאי, אני חושב. כלומר, חוץ מפרדי מרקורי, הזמר, שלושת הנגנים האחרים, היה להם תואר או של מהנדס, אחד מהם היה דוקטורט, ולשלישי היה תואר שני, אני חושב.
לא היה שם אף אחד מרפואה מונעת, נכון? זה לא בדיוק עזר לפרדי מרקורי.
זה לא עזר, אבל... זהו, אז אחד מהם, למשל, אז בריין מיי בנה את הגיטרה שלו בעצמו, הוא היה פיזיקאי, ועכשיו יש לו מפעל ליין של גיטרות, על שמו. והם בנו מגבירים בעצמם, והם עשו ככה, ניצלו את המדעים לטובת האומנות שלהם.
אבל הכישרון היה אצל הרביעים.
כולם היו כישרוניים במידה מסוימת, אבל השואו הגדול היה של הרביעי, זה בטוח. אז כן, אז יש קשר בין האומנות למדע הזה. יש פה הרבה מאוד יצירתיות. זה חלק מהכיף. אבל מה שאני הכי אוהב, זה שזה מסודר.
הכי אוהב שזה עובד. שזה לא עובד, זה קצת מתסכל.
טוב, אז חרגנו רק ב-6 דקות, וזה לא רע. אז לקראת סיום, נגיד שוב תודה לפרנק שבאת.
תודה.
והיום דרך אגב אנחנו שלושתנו יושבים באותו חדר, שכחנו להגיד את זה. לפעמים אנחנו מדברים בסקייפ מרחוק, אבל היום זה שלושתנו באותו חדר. ונזכיר שאנחנו רוצים לשמוע תגובות. בבלוג של הפודקאסט ברברסים.com, ונשמח גם לקבל אימיילים עם שאלות וכולי. ורן את רברסים.com או אורי את רברסים.com. תודה שהייתם איתנו.
תודה רבה.
ביי.